טוב, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, How to Startup. אני מנחם, אני מנהל את הכוורת, שזה גוף השקעות בחברות סטארט-אפ בשלב מאוד מוקדם, early seed וכאלה. ואנחנו בעצם מקליטים סדרה של פודקאסטים שנעים סביב העולם של יזמות, סטארט-אפים בתחילת הדרך, שזה גם מה שמאפיין את החברות פורטפוליו שלנו. ואנחנו מקיימים סדרה של רעיונות עם אנשים מהאקוסיסטם, שהם גם באינטראקציה איתנו וגם חברים טובים, וגם יכולים לתרום למי שרוצה להיות סטארט-אפיסט, או מתלבט אם להיות סטארט-אפיסט. והיום אני מארח את אביב, שהוא חבר טוב. שלום אביב.
אהלן.
אביב הוא מנכ"ל אקסטנד. גילוי נאות, גם בגלגול הקודם שלי, כשהייתי במערכת הביטחון, יצא לנו לעבוד ביחד, ובעצם משם מגיע ההיכרות. אביב הוא יזם סדרתי, לא פעם ראשונה שהוא סטארט-אפיסט. יש לו הרבה מה לתרום והרבה ידע וניסיון שהוא צבר לאורך השנים, ובעצם הפגישה איתו היום תנוע סביב הדילמה, או בעצם איך מתחילים אוטו-סטארט-אפ, איך מחליטים להיות יזם, ומה שנקרא לקחת רעיון וטכנולוגיה וחלום ולהפוך אותם למשהו ממשי. אז שוב אביב, תודה שהבאת, שאתה איתנו פה היום.
בכיף, בכיף. אם אנחנו פה ואחרי מערכת הביטחון, זה אומר שעשינו עבודה טובה ביחד.
יפה, אני מקווה. אז בוא נתחיל, תספר קצת על עצמך, מאיפה באת, מה קורה.
אחלה, אביב שפירה, בן 40, יש 3 בנות, נשוי באושר ללילך, גרים בתל אביב. מהנדס אווירונאוטיקה במקור, הייתי עתודאי, שירתתי בחיל האוויר ביאנת, עוד שזה היה שייך לחיל האוויר, אבל תמיד הייתי יזם. זה מה שההורים מספרים לי, בגיל 10, עסק ראשון, כשעוד גרתי בראשון לציון, והיום מנהלת אקסטנד, סטארט-אפ רביעי אמיתי, מה שנקרא.
רגע, מה זה עסק ראשון? איזה, מה היה שם?
הסיפור אומר, שוב, הזיכרונות שלי מגיל 10 לא הכי מפוקסים, אבל
היינו צריכים להביא את אימא שלך, אתה אומר.
כן. אז קנו לי בגדול טוקון, ציפור, כאילו טורקי כזאתי, וככה חסכתי דמי כיס, וקניתי עוד אחת, והתחלתי פשוט להרביע אותם, לשכפל אותם כמה שיותר.
מדהים.
היו איזה 100-200 ציפורים, והתחלתי למכור.
איפה, הכל בבית?
בחצר של ההורים.
וואי,
בניתי וואי. כזה, תמיד עבדתי טוב עם הידיים, בניתי כלוב ענק כזה, כנים כזה מעץ, קצת חקרתי אז לא היה אינטרנט, אבל חקרתי איך, מה צריך כדי לגדל אותם. התחלתי למכור אותם בסוף השבוע למשתלות.
די.
כן. והאמת שעם הכסף, קניתי את הטיסן הראשון שלי.
וואה.
התחברתי למקצוע.
הכל מתחיל עם טוקי.
כן.
מגניב, זה
גמרי. סיפור הפכה לטיסן.
יפה, ומה אז? הלכת ללמוד אווירונאוטיקה?
כן, הייתי, האמת שהייתי מדריך בקלוב התעופה, שנחשפתי פעם ראשונה לטכניון ולאווירונאוטיקה, אבל סביב זה תמיד היו עסקים קטנים, ככה, לא עסקים, אבל יזמויות קטנות, דברים משוגעים, משוגעים יותר, משוגעים פחות. למשל, פעם שהייתי צעיר יותר, אמרתי, היה לי אתגר לבוא ולקחת ביצה קשה ולהפוך אותה לביצה קשה הומוגנית, שבעצם החלבון והחלבון מעורבבים.
זה הטריק הזה עם הגרב, לא?
לא עם הגרב. בניתי זה משהו שמגיע לתת רזוננס של הביצה. וגורם לזה להתערבב, תוך כדי שזה, אתה הופך את זה לביצה קשה. אבל לא היה לי את החוש העסקי לבוא ולהפוך את זה לעסק. היו דברים.
יפה.
היו מיזמים.
ואז בעקבות התחביב הזה, החלטת ללמוד את זה באופן מקצועי בעצם? זה מה שאתה אומר? בטכניון? איך התגלגלת לשם?
כן, אין ממש קשר בין הטכניון ליזמות.
לא, אבל עולם המעופפים. התחלת בטוקי, עברת לטיסנים, ביצים בדרך.
עברתי לטיסנים, ומטיסנים עברתי למטוסים. התמחיתי בהנעה רקטית. התמחות שלי בטכניון הייתה הנעה רקטית. מאוד נמשכתי לחלל באופן כללי. המון המון קורסים של חלל, עד היום כאילו זה מרתק אותי. לשים בן אדם על הירח זה מטורף כאילו, נראה לי. אתגר הרבה יותר קשה מלפתוח איזה ווייז כזה, או לא יודע, זה כך כל סטארט-אפ אחר, זה נראה לי אתגר פשוט הרבה יותר משמעותי ומאתגר. זהו, אפילו עבדתי גם במקצוע, הספקתי לעבוד באלבי, תעשייה אווירית ורפאל, בכל השלוש האלה. שלושת הדיפנס פריימס בארץ.
יפה.
וגם ביליתי 4 שנים בחברה שנקראת טלס, חברה ביטחונית באירופה, על הפרויקט שנקרא וואץ' קיפר, מעלת 450 קילו.
וואו, זו קריירה רצינית בשוק המוסדי, מה שנקרא, או בתעשייה הכבדה.
תמיד יש דיסוננס בין היזמות שבי לבין הקריירה הביטחונית, אבל עכשיו אני משלב אותם ביחד, אז
אוקיי, ואז מה הנקודה בזמן שהחלטת שאתה רוצה להיות בכלל סטארט-אפיסט ולוותר על משכורת חלומות בטלס?
משכורת חלומות לא. זה כמו משכורת באלביט רק בפאונדים.
אוקיי.
שזה בסדר, אז זה לא רע, אבל איפשהו בלונדון, ככה אמרתי, יאללה, כאילו, הגיע הזמן לעשות משהו, לקחת את זה ברצינות. ואצלי תמיד יזמות מתחילה מאנשים, מחברים, מאחים, במקרה שלי. ובעצם היה לי חבר, עדיין חבר, קוראים לו ניצן, ונפגשנו כל יום שלישי לבירה, אמרנו, יאללה, בוא נפתח סטארט-אפ יחד. לא ידענו מה ואיך, ידענו שאנחנו כאילו מתאימים, ואנחנו, מה שנקרא, פאונדרים ביחד. אחרי, אני חושב, פעמיים שנפגשנו, שכל פעם מישהו, המשימה הייתה לבוא עם רעיונות.
כאילו, עשיתם סיור מוחות over beer?
כן, כן. האמת שארבעה מיזמים היו לי עד היום, כולם התחילו עם בירה או אלכוהול בצורה כזו או אחרת.
מדהים.
אז המיזם הזה, זה דווקא הרעיון שלו, הוא בא עם הרעיון הזה, מיזם שקראו לו פלט קלאב. הרעיון הייתה לייצר השכרת דירות לטווח קצר, כמו Airbnb, אבל דרך רשתות חברתיות.
זה, באיזה שנים זה היה?
2009.
וואו.
אז אני הייתי ה-CTO, הוא היה המנכ״ל, תוך כדי שעבדנו בטלס והוא עבד במקום אחר, פתחנו מיזם.
מה זאת אומרת פתחנו מיזם? מה? הקמתם חברה? איך זה עובד?
הקמנו חברה בריטית, אתה יודע, אז כבר היה אינטרנט, הסתכלנו בגוגל, How to found a company. גוגל זה החבר הכי טוב של היזם בהתחלה.
רגע, זה היה כשכבר היה לכם את הרעיון של ה...
כן, פלט קלאב עם הרעיון עם הרשתות החברתיות. לא היה לנו מושג איך לגייס כסף, אבל ידענו שאנחנו צריכים קצת לנסות את הרעיון. אז בעצם פיתחנו אתר. באתר הזה בעצם היה את האופציה דרך פייסבוק ולינקדין וטוויטר, לבוא ולייצר בעצם רשת, רשת, אנחנו בעצם אמרנו, אם אני חבר שלך בפייסבוק ואתה חבר של דוד נגיד, אז אני אזכיר לדוד את הדירה שלי. כי יש פה בעצם משולש של טראסט.
אוקיי.
ופשוט התחלנו, פשוט התחלנו. כן. התחלנו לנסות את זה, באיזשהו שלב...
מי היה הדירה הראשונה שהזכרתם, של מי של עצמכם?
כן, שלנו לחברים, מה שנקרא מתחת...
אז היה פיילוט בקיצור, פיילוט לא ממומן?
שמע, פלט קלאב עד היום קיימת, מ-2009, כן, סביב כמה שנים.
קיימת?
קיימת, כן.
יש לקוחות?
יש לקוחות, היא עשתה שינוי מאוד גדול בכיוון, היא הלכה מ-Airbnb קצת מאחה אותה, Airbnb ובוקינג.com, אז היא הלכה לכיוון של רילוקיישן. אם עכשיו אתה צריך לעשות רילוקיישן לאנשהו בעולם, היא תדאג לך לדירה, להעברות, לכל הדברים האלה.
בסיס הטראסט הזה בין ה...
זה קצת השתנה, אבל כן.
מדהים.
זה המיזם הראשון הרציני, שגייס...
רגע, באיזה שלב עזבת? רגע, איזה שלב היית בכלל?
אז קודם כל, זה היה תוך כדי עבודה בטלס.
אוקיי.
אתה יודע, היה לי את העבודה בטלס, תוך כדי היה לי לפטופ פתוח עם המיזם.
רגע, זה פחות טוב. כאילו, בסוף... פחות טוב? כן, בסוף, אתה יודע, חבר'ה בטלס באו, שכרו אותך, היית שכיר.
כן.
100% משרה. איך זה מסתדר? להיות שכיר ב-100% משרה, ושיש לך איזה חלום כזה שכבר העזת, פתחת חברה, יש לך כאילו...
חוקית אתה מחויב ל-10-12 שעות ביום, במקסימום 12 שעות ביום, גם באנגליה מאוד מקפידים שאסור לך לעבור את 11-12 שעות ביום.
אוקיי.
אתה יודע, ברגע שאתה נותן את זה, אתה עושה מה שאתה רוצה, כל עוד זה לא פוגע בביזנס
של... כל עוד אין ניגוד עניינים, כנראה.
אין ניגוד עניינים.
אז הקיצר בערב אובר ביר ובלילה ובזה, זה היה כאילו תחביב שהוא גם היה חברה, שלאט לאט התפתח.
לאט לאט התפתח, הבלגן התחיל שהתקמתי עוד סטארט-אפ במקביל.
רגע, 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 אתה כבר רץ לעוד סטארט-אפ, בוא, שנייה, החבר'ה פה עוד לא יודעים לזחול, אתה כבר רצת לעוד סטארט-אפ. אתם עשיתם איזשהו חוזה ביניכם, איזה הסכם מייסדים, או שזה בגלל שאתה חבר טוב שלו, ניצן, ושתיתם הרבה בירות ביחד, אז
כן,
שמחת אז... עליו והכל היה באלפי כזה.
אז מאוד חשוב לעשות הסכם מייסדים.
אתה עשית?
עשינו.
אוקיי.
Okay. עשינו, מאוד חשוב לעשות את זה. You never know what will happen, כאילו, אתה יודע, ספציפית במיזם הזה, היינו צריכים להשקיע את הכסף הפרטי שלנו, כדי שזה יצליח. עכשיו, כמה כסף שלך שווה? אם אחד משקיע יותר מהשני, אתה בעצם מדלל את המייסד השני, זה okay. איזשהו עניין שהיה לנו. הכל הסתדר ובחברות, ובאמת אנחנו מאוד הערכנו אחד את השני, אז איכשהו זה הסתדר. אבל בוא נגיד, מיזמים אחרי זה, מאוד מאוד חשוב להקים... בוא נגיד, לא ניכנס לפרטים, אבל מאוד חשוב להקים הסכמי יסדים.
הבנתי.
להגן אחד על השני.
ואז תוך כדי שהיית עם איזשהו סטארט-אפ שהוא בהתחלת הדרך, החלטת להקים עוד סטארט-אפ בעצם?
כן.
אוקיי. ואתה עדיין עובד בטלס.
בוא נגיד, וגם בדיוק נולדה לי בת.
מזל טוב. רגע, היית נשוי כבר בטלס, אני...
הייתי נשוי, גרתי בלונדון, אשתי עשתה MBA. זה בעצם מה שנקרא, לנצל את כל ה-24 שעות עד הסוף. הבנתי. שני מיזמים, ילדה, לונדון.
והמיזם השני היה גם ניצן או מישהו חדש?
לא, אז המיזם השני, מיזם יותר מפורסם, חברה של קט ריפלי. בגדול, אחרי טלס ישבנו על בירה, מה שנקרא אני והחברים מטלס. כבר היה לי את פלט קלאב, כבר זה היה מיזם שרץ, אבל פה היה משהו שהוא רגיש לי יותר גדול. בעצם ראינו משחק כדורגל תוך כדי כאילו שאנחנו שותים בירה כמובן, ואמרנו איזה מדהים יהיה לראות את המשחק מהעיניים של השוער.
מדהים.
וככה התחיל הסיפור של ריפלי, אתה בטח מכיר את ריפלי. 4 שנים אחרי זה, שידרנו את המשחק מהעיניים של השוער, וזכינו על זה בפרס אמי.
לא יאומן.
זה קרה מה שנקרא.
רגע, אבל ריפלי זה עם מתאו, עם אח שלך.
כן,
אח שלי. שלא דיברנו עליו בכלל.
אח שלי ואורן שותף נוסף.
אוקיי, שלושה אנשים שהקמתם את ריפלי.
כן. אז זו סיטואציה מעניינת. אתה חושב שיושבים שבעה אנשים בפאב.
כן.
אחד, אורן אומר, איזה מדהים יהיה לראות את המשחק מעניים של השוער. כל השאר כזה אומר, כן, מגניב. אני בא ואומר, יאללה, בוא נעשה זה. זה ההבדל בין יזם לבין כל אחד אחר.
אז אתה היית בעצם ה-CEO של אותו, של ריפלי?
כן, אני, שמע, בהתחלה כן. כולם עושים הכל.
כן, אוקיי.
קחנו איזה חצי שנה להחליט מי המנכ״ל, מי זה, זה היה ברור שאח שלי ה-CTO, כי הוא הטכנולוג.
כן.
אבל ביני לבין אורן, לא כל כך בהתחלה הגדרנו מי המנכ״ל ומי ה-CEO.
הבנתי.
אני עדיין זוכר את השיחה הזאת שכאילו החלטנו, אבל זה קורה.
רק בשביל שיהיה איזשהו סדר, סדר כרונולוגי, מתי השלב שאתה החלטת כאילו חלס? אני כבר לא יכול לג'נגלר את כל הדברים האלה ביחד, להיות אבא, בעל, עובד שכיר משרה מלאה בטלס, ובעל שתי מיזמים שבשניהם אני מנכ״ל. מתי זה קורה?
תשמע, המשבר בו נקרא לזה, או האירוע שבעצם אני מבין את זה, קרה בתוך כדי ריפלי, שהייתי 50% מהזמן בארצות הברית. אז היו לי כבר שתי בנות, ו...
אבל הטלס זה בלונדון, לא? איפה זה טלס היה?
טלס זה בלונדון, כן.
אז איך ארצות הברית? הלכתי פה לאיבוד רגע.
התגלגלו השנים, עברתי לארץ.
אז עזבת את טלס או שאתה...
כן, עזבתי, בשביל ריפלי עזבתי את טלס, כן.
באיזה שלב זה קרה? של ריפלי?
לפני שגייסנו כסף, קצת לפני.
וזה למה? בגלל שהיה לך מקורות הכנסה אחרים, כבר גייסת ב...
לא, כי היה... כי הגעתי להבנה ש... אמונה שהעסק הזה הולך להצליח, והיה לנו מכתב כוונות מהאולימפיאדה, שהולכים להיות שם, אם נצליח.
מה, אחרי שעשיתם איזה דמו, שעשיתם משהו?
עשינו איזשהו דמו, לא, כאילו עשינו, בוא נקרא לזה, הדגמת יכולות, בלי באמת טכנולוגיה.
הסיבה שאני שואל אותך, כי בסוף, יש כל מיני סוגים של אנשים שמחליטים להיות יזמים, סטארט-אפיסטים, אוקיי? נגיד, יש חבר כאלה שהם יוצאי, כל היום מדברים על זה, כן? כולל אדון נדיר אקרמן, יוצאי יחידות מיוחדות, כאלה שאוהבים להם בטרימפיאדה, חוטפים אותם, אז יש כאלה שגם, כשהם בתוך היחידה, הם מחליטים להיות סטארט-אפיסטים, אז יש חבר'ה שהשתחררו, אז אין להם הרבה דילמות. גם בדרך כלל בסטטוס משפחתי, מה שנקרא קצת יותר אוורירי, רווקים שכל העולם לפניהם, והדילמה כן. הגדולה שלהם זה או מה ללמוד, או לאיזה חלק של כדור הארץ ללכת לטייל חצי שנה. אז ההחלטה לגבם, מה ואיך היא אחרת, ממישהו למשל שהוא כבר נשוי עם משפחה, ילדים, משכנתה, כל החבילה, מה שנקרא, והוא עובד היום אולי בתעשייה היכולת האזרחית, הביטחונית, לא משנה איפה, והתרגל כבר לתנאים ולמשכורת. ויש גם עוד סוגים של אנשים, נגיד סטודנטים שלומדים, ואז בסוף התואר הם שואלים את עצמם, איפה הם נכון להם ללכת, ללכת לעבוד באיזה משרת החלומות באחת הגדולות, גוגל, אלביט, רפאל, פייסבוק, whatever. בהקשר הזה זה משנה רק הכסף שאתה מקבל שם, אבל זה אומר שאתה עולה לך מסלול של שכיר. או שאתה עכשיו אומר, טוב, הייתי סטודנט, מה שנקרא, התקלבתי 4 שנים, עכשיו אני ממשיך לעשות את זה ושובר את הראש. איך אני נהיה יזם וסטארט-אפיסט ומגייס לעצמי כסף בשביל לחיות. כל אחד מהקבוצות האלה, ואני מניח שיש עוד כל מיני מאפיינים של יזמים לעתיד או פוטנציאלים, מתמודד עם בעיות אחרות. אתה מגיע מבן אדם שהוא היה, מה שנקרא, יזם בנשמה, כמו סיפור עם הטוקים כשהיית ילד, ואתה כבר היית בפנים, נשוי עם ילדים, עשית רילוקיישן עבור תעשייה, ועבדת בחול, ומתי הנקודה בזמן שאתה אומר, תקשיב, המיזם שלי הוא צריך את התמיכה, אבל מצד שני, אני צריך לחיות ממשהו, איך, מתי זה קורה ואיך מקבלים את ההחלטה?
זו שאלה מצוינת, אחד מהטיפים שאני נותן ליזמים בתחילת הדרך, דרך אגב, לא צעירים, כן? שים לב, אני פחות מאמין ביזמים צעירים, צעירים, צעירים.
אוקיי.
כי הם לא, אין להם את הניסיון חיים הזה כדי באמת להתמודד עם דברים קשים בחיים. כמו למשל שמשקיע במומך, אין מצב שתצליח, אתה יודע, בפנים מסתכל עליך, אתה הולך להיחשל.
כן.
משהו צריך, אתה יודע,
צריך שלך אור של פיל להתמודד עם יציאות גם כאלה.
כן, נדבר על זה עוד מעט, אבל...
אתה אומר, סטארט-אפיסט צריך לעבור איזשהו מסלול, איזושהי הכשרה.
כן.
מעבר להכשרה מקצועית, יכול להיות כן, לא יודע.
זה גם לא כולם. מבחינתי זה הרבה יותר קל ונכון להתחיל שאתה א', מבין באיזשהו תחום עניין, ושיש לך ניסיון חיים באופן כללי.
כלומר, הסיבוב שאתה עשית בתעשייה הביטחונית, המסורתית, לא משנה איזה תעשייה, הוא היה משהו שתרם לך באופן אישי לקראת השלב של להיות סטארט-אפיסט או יזם בתחום טכנולוגי.
כן, תחום טכנולוגי, וגם איך, אתה יודע, איך סתם הייתי מנהל פרויקטים, כן, אז אני צריך לדבר עם אנשים, לעמוד מול קהל, זה דברים שאתה צריך לעשות ביום-יום, לשדר ביטחון עצמי גבוה.
אוקיי, אז בואו נחזור לרגע שאתה החלטת שאתה עוזב את עבודתך כשכיר, ומשקיע את כל כולך במיזם שלך.
אז באמת, השלב היה שקיבלנו מכתב כוונות מלקוח, לצורך העניין הכי גדול בעולם, האולימפיאדה.
איך מגיעים לכזה לקוח, דרך אגב?
אתה יודע, אפשר להגיע לכל אחד על כדור הארץ, בסופו של דבר מקשרים. במיוחד היום.
חיפשת, איך קוראים לו? מוטי גלעדי באולימפיאדה? איך קוראים
לו? אלכס גלעדי.
אלכס גלעדי, סליחה.
דרך אלכס גלעדי הגענו ל...
כן? זה באמת היה ככה?
כן, כן.
יאללה.
פגישה עם אלכס גלעדי, אלכס גלעדי פגיש אותנו עם מישהו בשם מנולו רומרו. יש סיפור יפה מאחורי זה. מנולו רומרו הוא בעצם מי שאחראי לשידורים של האולימפיאדה, הנשיא של גוף שנקרא OBS, והוא נתן לנו אימון. מה זה אימון? נתן מכתב כוונות.
מדהים.
שלושה יזמים משוגעים ישראלים שבאו לאיזה בית מלון בלונדון.
חוצפה.
הרבה חוצפה.
מדהים.
חוצפה זה חלק מה... זה אבני, אבני הבניין של יזם.
ואז אמרת, זהו, אם אני רוצה שהפיילוט הזה באולימפיאדה, דרך אגב, זה פיילוט שהם שילמו, שאמרו לך, בוא תנסה ונראה, נדבר.
שילמו לא הרבה כסף, אבל...
אוקיי. כסף אבל... שחיסה את האוצר, שגם לא...
ריפלי זה חברה, נדבר על זה עוד מעט, אם יהיה זמן, ואם תרצה, אבל חברה מעניינת, חברה שלא היה לה פרודקט מרקט פיט, לא היה לה מודל עסקי, לא היה לה... לא עלה את כל היסודות שצריך בשביל מיזם.
אולי בגלל זה הצליחה?
אולי בגלל זה. זה רק, יש הרצאה שאני מעביר שנקראת Don't Believe What I Tell You. כי אתה יודע, היום מנסים להכניס את כולם לתבניות, וזה בדיוק הפוך, בסטארט-אפ אתה צריך לצאת מהתבניות. Mm-hmm. אז זה קצת הרצאה מעניינת, בהזדמנות. בפודקאסט הבא.
נעשה על זה גם פודקאסט, לאט לאט.
כן.
אז...
אז, אז אני רגע, אז אני אומר, אז הגענו למכתב כוונות מהאולימפיאדה, אתה מסתכל, אתה רואה שיש לך חסכונות של נגיד שנה קדימה, כל הקרנות השתלמות וזה וזה וזה, ואתה קופץ למים, אין מה לעשות. זו הדרך היחידה.
וואו.
כן.
מדהים.
עכשיו שים לב שמה שחשוב, וזה טיפ חשוב ליזמים, אני לא מאמין בלהתחיל מיזם שאין לך עבודה ואין לך כלום, כי אז אתה נלחץ מאוד מהר, במיוחד אם אתה נשוי וילדים, אתה, הלחץ הנפשי יגרום לך לא להצליח. אתה צריך להיות מאוד מאוד open minded ויש לך שקט נפשי לעשות מיזם. זה שהיה לי עבודה ששילמה לי את המשכורת החודשית, שסיימתי אותה כל יום ב-4 לצורך העניין, ומ-4 עד 2 בלילה, על יום שלם לעבוד, זה מה שנתן לי את השקט הנפשי מבחינת הכלכלה, לעבוד, וגם את הזמן לעשות דברים אחרים.
וגם שאשתך נתנה לך לעשות את זה, ולא להחליף כן. חיתולים כשאתה חוזר.
גם זה עשיתי. אפשר לעשות זום תוך כדי שמחלפים חיתולים. במקרה הזה סקייפ, אבל לא משנה כאן.
מדהים, מדהים, מדהים. יפה. עכשיו אנחנו לא נעבור על כל החיים שכאלה שלך, שהם מרתקים ללא ספק. ולאט לאט התקדמתם והתגלגלתם עם ריפלי, ובסוף גם יצאתם משם, נכון? מכרתם, עשיתם אקזיט, מה שכולם אוהבים להגיד.
כן, אקזיט. האמת שאקזיט, אתה אף פעם לא חושב מה קורה ביום שאחרי, וזה טעות, אבל צריך לחשוב מה קורה שנייה אחרי זה. אבל כן, מכרנו את החברה לאינטל, אזור $200 מיליון, ומה שנקרא, גדלנו, היינו 90 איש במחירה, גדלנו ל-350 איש בסי. פתחנו גוף שנקרא אינטל ספורט.
איפה ישבתם? בישראל, נכון? רפני בישראל?
בכל העולם, אבל ה-R&D היה פה בברזל. מדהים. בברזל 7 ברמת החייל.
במקרה אתה שם עכשיו שוב בגלגון הנוכחי שלך. יפה. וזהו, ואז בעצם עזבת את המיזם הזה, שזה כאילו גידלת אותו, הוא כאילו היה...
הבייבי, מה
שנקרא. הבייבי שעזב, שינית את כל החיים שלך בשביל המיזם הזה בעצם. ומה עושים ביום שאחרי באמת?
שמע, זה מה ש...
הולכים לים.
אז באמת, היום שאחרי היה באמת לעבוד באינטל 3 שנים.
כלומר, זה היה חלק מהתנאים שלהם בעסקה, שאתם לא עוזבים.
כן, מה שנקרא retention. אני אישית שרדתי 2 מתוך 3, כבר לא יכלתי יותר להיות בגוף כזה גדול, מה שנקרא, שקוצץ את הכנפיים. אתה מקבל המון, אתה יודע, אתה לומד המון מזה ש...
יש פנלטי, סתם שאלה. יש פנלטי, כן. לפני הזמן?
כן. אבל למדתי המון באינטל, כי תוך כדי שהייתי באינטל, קניתי חברה, אתה יודע, אתה פתאום בצד השני.
כן, כי עכשיו כאילו היית יכול לעשות עצמך בתור משקיע, בתור אנג'ל, למה אתה אומר?
לא משקיע, אבל, אבל אתה פתאום לומד מה זה לבוא ולחפש חברה שתשלים אותך, ואתה קונה חברה, ואתה לומד...
קנית חברה לטובת ריפלי? זה מה שאתה
קמת להגיד? לטובת אינטל ספורט, כן.
לטובת אינטל ספורט, מה שהריפלי. הבנתי.
כן, ולמדתי המון גם, היינו חלק מצוות הקליטה של מובילאי, כי הבינו שלקלוט מישהו כמו מובילאי, זה צריך הרבה מאוד הבנה של איך...
איך העולם
הזה חי. איך לא לחשל בלקלוט חברה. ולמדתי המון גם על... על עבודה בחברה בינלאומית. היה לי צוות בסין, בפורטלנד, בקרואטיה, היה לי 350 איש בכל העולם.
נשמע עבודה קשה מאוד.
כן, בכל רגע נתון, ב-24 שעות ביממה, יש לך אנשים שעובדים בשבילך איפשהו בעולם. זה משהו מאוד מעניין. וואו. אימיילים מגיעים כל היום.
וואו, טוב, אבל בוא נחזור שנייה לדברים היותר זה. אנחנו לא נדבר, בטח לא היום, על הגלגול הנוכחי שלך ועל מה למדת בתור לקחים על ה... לסטארט-אפיסט סדרתי, שזה בעצם חלק מהמאפיינים שלך. בוא נדבר על התנאים הבסיסיים כדי להיות בכלל סטארט-אפ. אז אמרת שזה אצלך באופן אישי לפחות בנפש, ושאובר ביר מצאתם את הרעיון המעניין.
כן.
אבל אוקיי.
מה עוד?
מה צריך כדי לקבל את ההחלטה? מה חסר? מה, אז, מה יותר חשוב ומה פחות חשוב?
אז קודם כל זה state of mind שיש לנו גם, גם, גם ביום יום שלנו, כן? state of mind של בן אדם שהרפתקן, אחד כשלא יודע לקבל לא כתשובה, או שהוא מקבל לא, אז הוא לוקח את זה למקום הנכון, ולא לא מתבאס מזה ונכנס מתחת לפוך. המון תעוזה, המון חוצפה, המון חשיבה קריאטיבית ויצירתית, אותו דבר, אבל לבוא ובעצם למצוא דרך לעקוף את המכשול.
מה יותר חשוב כאילו בקטע הזה? הרעיון, הטכנולוגיה, האנשים... המייסדים, הכל ביחד.
אז אצלי זה חד משמעי. כל ארבעת המיזמים התחילו מאנשים לפני רעיון. כאילו אמרנו, אני וניצן אמרנו, בואו נקים חברה ביחד, ואז הוא בא עם הרעיון. אחרי זה בריפלי, אתה יודע, אני ואורן ישבנו בפאב, היינו חברים, והבאתי את אח שלי. כאילו, היינו חברותה כזאת. אנשים שיכול לסמוך עליהם.
כלומר, נקודת מבט של הסטארט-אפיסט הכי חשוב, זה אם אתה מתחיל את המסע הזה בעצם.
כן, ולא להתחיל לבד.
ולא נתחיל לבד. כלומר, אם עכשיו אתה אומר, תשמע, יש איזה... יש עוד נקודה מאוד מעניינת, שאני לפחות בניסיון שלי, אני שמתי לב, יש הרבה טכנולוגים, שאז הם חושבים על איזושהי בעיה, איזשהו רעיון, והם אומרים, טוב, אני אהיה סטארט-אפיסט. כאילו, עד כמה הטכנולוגיה היא חשובה, ברור שהיא חשובה, בלי הטכנולוגיה אין את המיזם, אבל עד כמה זה חשוב בתור הטריגר ללהיות סטארט-אפיסט? מה עדיף? יזם שהוא יזם בנשמה כמוך, או אחד שהוא, מה, תותח על ב-AI?
דומה לשאלה הקודמת. אם אתה תותח ב-AI, אתה צריך צוות. כי אני לא מאמין במיזם של בן אדם אחד. יש את מרק צוקרברג, שזה סיפור הצלחה, אבל אין הרבה כאלה. אם אתה תותח ב-AI, בוא תמצא חבר, אח, לא יודע מה, דוד, תראו שאתם משלמים אחד את השני, לא באותו תחום, לא ששניכם תהיו תותחים ב-AI, וביחד תנסו להקים את המיזם הזה. תמיד צריך מישהו להתייעץ איתו, לעבור איתו את המשברים הקשים. אני זוכר בריפלי, עברנו איזה 50 משקיעים שאמרו לנו, שאנחנו השתגענו שלא נצליח. בסוף השקיע בנו איזושהי, מישהו שפעם ראשונה השקיע בסטארט-אפ, שם $500,000, אמר על איזה 3 מטורללים. והוא יצא עם איזה $30,000,000 מהאירוע הזה.
כמה שנים?
4.5-5 כזה.
לא נורא.
לא.
מכפיל רווח סבבה.
אומרים שזה טוב, כן.
כן, יפה מאוד. מה הלקחים או דברים, לא נדבר על הגלגול הנוכחי שלך היום, כרגע, אבל האם יש דברים שאתה אומר, זה כבר המיזם השלישי או הרביעי שלי, שהם חוזרים על עצמם? דברים שאתה ראית שקרו בעבר, ולמרות שיש לך ניסיון, הם גרו לך שוב.
כן.
יש כזה דבר?
יש הרבה. אוקיי. נגיד בריפלי, המצאנו טכנולוגיה מדליקה. היינו אותה אפילו באולימפיאדה. ו3 חודשים אחרי זה נגמרנו הכסף, פיתרנו את כל העובדים. כי לא היה מה שנקרא product market fit, לא היה מוצר שמתאים לשוק ולאקוסיסטם, ושיש לו איזושהי חשיבה עסקית. לא היה איזה.
אז מה עושים?
אז...
או מה צריך לעשות?
אני קורא לזה היום, אני לא יודע, שוב, אני לא למדתי בבית ספר לסטארט-אפים אף פעם, אני קורא לזה פיתוח בחוג סגור עם לקוח.
אוקיי.
אז אתה מפתח תוך כדי שיש לך לקוח שמזין אותך ואיזשהו שותף, בצד השני של מה שנקרא של ה...
מי זה הלקוח הזה שכדאי ללכת אליו? איך מחליטים? כי הטכנולוגיה יכולה להתאים להרבה use case'ים שגוזרים גם הרבה לקוחות.
צריך לבחור שוק.
אוקיי.
במקרה של ריפלי בחרנו את שוק הספורט, החלנו לבחור הרבה שווקים אחרים,
אוקיי.
ומצאנו לקוחות שם, שהיו early adapter, אין לי מושג איך אומרים את זה בעברית, early adapter, שבאו ובעצם לקחו את הטכנולוגיה וניסו אותה, גם בלי כסף, אבל אנחנו קיבלנו מזה מלא.
אוקיי.
היום באקסטנד, צהל הוא early adapter מדהים, שלוקח כל דבר שיוצא מהמפעל, מה שנקרא, ובודק כזה במקומות הכי מסוכנים והכי קשים בכדור הארץ. וזה מדהים. דרך זה בעצם אתה מפתח טכנולוגיה שהיא רלוונטית, ולא סתם משהו שנראה לך מגניב במשרד. הרבה למשל מדברים על... מישהו סיפר לי נגיד שהוא מפתח איזה נחיל כזה של רחפנים, אבל אוקיי, what does he do? כאילו למה אתה צריך נחיל שיעשה מה?
כן, יש אוניברסיטאות בעולם שהן מתעסקות בזה, ו... האמת שאף אחד עוד לא הבין למה זה טוב, עדיין, אבל אולי אנחנו על ורד של איזה שינוי. אבל בואו שנייה, נשאיר את הרחפנים בצד. בסוף חזרתם, בואו נחזור שנייה לריפלי, החלטתם אובר ביר שאתם רוצים לעשות, להקים את המיזם הזה, לראות כדורגל מכל זווית שהיא, בזמן אמת, שזה חשוב להגיד, שזה לא טריוויאלי. בזמן אמת מחליט מאיזה זווית תורא את המשחק, זה רעיון מדליק. את הרעיון הזה, שחשבתם עליו בבירה, ואתם כבר החלטתם להיות יזמים, ויש לכם הסכם מייסדים, ואתם סבבה, וגם דיברתם עם האולימפיאדה. אתם מפחדים על הרעיון? אתם מפחדים שיגנבו לכם אותו? אתם שומרים אותו בסוד? אתם מספרים אותו רק לאנשים? אתם בכלל מדברים על NDA? כאילו, הסכם סודיות, בין מי למי, באיזה שלב זה מגיע? זה נכון, זה לא נכון, ברטרו פרספקטיבה?
כן, אז באמת NDA זה אחלה כלי. הוא לא שווה יותר מדי, כן, בבית משפט וכזה להבנתי, אבל לא לכולם אתה יכול להביא NDA, אתה בא לקרן השקעות, אתה לא חותם על NDA, כי קרן השקעות זה כמו ללכת לרופא, אתה מניח שהרופא לא יספר לאשתו מה איזה מטופל הוא ראה היום, נכון?
אתה אומר זה בניגוד לאתיקה המקצועית של הקרן השקעות.
כן, אתה מצפה ממשקיעים שיהיו אתיים למקצוע שלהם ולא יספרו. בינינו אני אומר לך כאילו שיש הרבה משקיעים...
זה לא בינינו, כן אחי?
בינינו ובין כל מי ששומע את זה... יש משקיעים מספרים, כי אם יש להם חברה שממש חשוב להם, ובדיוק בא עכשיו משהו עם רעיון טוב, הם יספרו.
ילכו לחברה, יגידו, תקשיבו, למה לא חשבתם על ככה וככה וככה?
אז צריך...
זה באמת בעיה.
צריך לשים לב. מצד שני, זה לא שבשנייה, יש לך יתרון. אם יש לך רעיון, כנראה שקצת התקדמת מעבר לרעיון, נכון? יש לך לקוח, יש לך תוכנית עסקית, יש לך טכנולוגיה, אולי פטנט.
אבל בוא נגיד עוד לפני כן, אז זה באמת נכון.
אז תתייעץ עם אנשים שאתה סומך עליהם.
אבל מה קורה בהתחלה, שאני מחליט אובר ביר לעשות מיזם, וחתמנו, ואנחנו ביחד, הנה, אנחנו הייטים, יש לנו את שאר העולם להתעסק איתו. אז הבנתי, אני הולך למשקיע, שאני רוצה את הכסף שלו, אז אני חייב לספר לו. ואני לוקח את הסיכון, שאולי יעשה שימוש לו,
שימוש לרעה. אז צריך לחקור לפני זה עם מי אתה מדבר. תראה שאין לו בפורטפוליו חברה מתחרה ממש. תמצא אנשים שאתה סומך עליהם. אתה יודע, כולנו מכירים אנשים.
אוקיי.
אנשים שאתה יודע שלא יגנבו אותך.
ואוקיי, עכשיו השלב שאתה כבר קיבלת ממנו, נגיד, את ההשקעה, ואוקיי, אז מתחילים לעבוד.
כן.
מה קורה? הסוד, הטכנולוגיה הזאת.
אז נגיד, בריפלי, לא עלינו, פחדנו בדיוק מזה. וזה, תן עכשיו טיפ מעניין. פחדנו בדיוק מהדבר הזה, שיגנבו אותנו. פטנט עולה הרבה כסף, בין 10 ל-20 אלף דולר לעשות פטנט עם משרד נורמלי. מן הסתם, לא רוצים להשקיע את כל הכסף לנו בזה. מה שעשינו זה השקענו 100 דולר, וכתבנו בעצמנו פטנט. אני ואח שלי כתבנו פטנט. אתה יודע, אתה מגיע לקליימס, לזה, אתה מסתדר, אתה כותב מה שאתה חושב.
רגע, פטנט רושמים בכל מיני מקומות בעולם, נכון?
רשמנו Provisional Patent Application ב-USPTO.
בארצות הברית.
משרד הפטנט.
פשוט נכנסתם לאתר שלהם?
אתה מוריד את הטפסים.
מוריד טפסים וממלא לבד.
ממלא את הטפסים, ממלא את הפטנט. הוא לא היה שווה יותר מדי, אבל אני במצגת בא ואומר, Patent Pending.
כן.
עם מספר פטנט.
נכון, יש תהליך, ברגע שאתה מגיש את הבקשה לפטנט, יש תהליך שלוקח משהו כמו שנה, שנה וחצי, נכון?
הוא תקף לשנה, ואז אתה יכול להאריך אותו בעוד שנה וחצי עם ה-PCT.
ואז בעצם אף אחד לא...
אבל אתה נראה אותה רציני, זה עלה לי 100 דולר, ועוד איזה שבוע עבודה, אתה מבין? והוא לא שווה יותר מדי. עכשיו,
אבל זה משמש אותך בדוסייה כימי למה? זה תסביר לי, למה שאני אעשה את זה בכלל?
זה משמש אותי ברצינות של אימון משקיע, שהנה יש לי פטנט, והנה רגע, אל תגנוב אותי, יש לי פטנט.
וזה גם, אוקיי, אז זה בעצם משרת שתי מטרות. אתה אומר, מול משקיעים, זה בעצם אומר שהרעיון, הטכנולוגיה שלך היא פטנטבילית, כי הנה עובדה, הגשתי את זה, זה עכשיו באיזשהו תהליך.
מי שמבין היה שואל רגע שאלה איזה משרד עשה זה, והאם עשיתם competition analysis, שזה עולה משהו כמו 20 אלף דולר.
הבנתי.
אתה יודע, אתה מהר מאוד, אבל הדבר הזה, לרוב לא נכנסים לזה בפגישות ראשונות, זה אחרי זה.
אז המשקיע, אז אחרי זה בדו דיליג'נס, אבל אתה אומר, והדבר השני שאתה משיג בזה, שהמשקיע מבין שאוקיי, אולי לא כדאי, כי הוא כבר בפנים, כן. הוא כבר רשם את זה לפטנט, כן. אז זה בעצם בשביל זה, כן? זה לא באמת בשביל ש, נגיד איזה ענקית טכנולוגיה, תחליט לשמוע את הרעיון שלך, לא יודע איך.
ענקית טכנולוגיה יכולה לעקוף אותך בכל דרך שהיא רוצה. היא לוקחת אוקיי. את הפטנט שלך, קוראת אותו,
כן,
ועוקפת אותו.
יש איזה סרט מעולה בנטפליקס. איך קוראים לסרט הזה?
מה עם ה...
אני אמצא את השם של הסרט. יש סרט בנטפליקס על החבר'ה שבסוף ניסו להתמודד עם גוגל ארף, או בעצם הם המציאו את גוגל ארף, ובאיזשהו שלב, למרות שהיו לה פטנטים, גוגל, מה שנקרא, התקדמה בלעדיהם.
מאוד קשה לאכוף פטנטים.
אז כאילו, אתה אומר, בתור סטארט-אפיסט מתחיל, אני צריך להיות מודע לזה, אני צריך כן לשתף עם זה פעולה, לא לשרוף על זה הרבה כסף, אבל כן, לעשות משהו, בעיקר כדי להעביר מסר למשקיעים, ולהיות ער לזה, כן. שיכולים לעקוף אותי החברות הגדולות, כאילו.
כן, לגמרי. ולרוב זה לא קורה, כי בוא נגיד, יש איזושהי אתיקה קצת מקצועית בתחום הזה, וכן, אתה יודע, כמו גוגל ארת, זה קורה לפעמים. צריך להתמודד עם זה.
הבנתי.
גם לי יש איזה, עכשיו בחברה, מקרה שחברה סינית גדולה העתיקה אותי כנראה, ואתה יודע, צלחנו, זה עברנו, זה לא...
זורמים עם זה?
זה לא, החברה לא קרסה מזה, כן. למרות שסיפורים לפה ולפה.
הבנתי.
אבל לצורך העניין, אם אני מסכם איזה רגע, אם יש איזה באמת טכנולוגיה עמוקה, לעשות פטנט לבד אם אין כסף, או אם יש כסף לעשות פטנט עם איזשהו משרד.
מעולה. אם חזרנו לסיפור של כסף, בסוף, כמה כסף צריך כאילו כדי להתחיל? נגיד, ניקח את המקרה שלך שעבדת, היית שכיר, ואז החלטת, חלס, אני צריך להביא איזשהו POC לאולימפיאדה, ואני צריך שזה יהיה מוצר עובד, ואני צריך בשביל זה כסף. אז כמה כסף צריך בשביל להתחיל? לכמה זמן? איך זה נראה הדבר הזה?
אז לרוב היום, בוא נגיד ככה, גיוס סטנדרטי, אני אמור לתת לך כסף לשנה וחצי, נגיד. זה איזשהו בנצ'מרק. אבל מה שרוב החברות עושות היום, זה נקרא סייף או CLA, שזה סוג של הלוואה על חשבון הסיבוב הבא.
כן, זה הכלי להתקשרות, אבל כשאתה בונה את הטבלת אקסל שלך, שאתה אומר, טוב, אוקיי, אנחנו כרגע שלושה אנשים, אף אחד מאיתנו לא יודע לתכנת ולא יודע מה בדבר הזה, שאני צריך כזה אחד, נכון? אז אני צריך גם להביא זה, לשלם לאיש תוכנה שיכתוב את זה, ואני לא יודע מה עוד אני צריך, כאילו איך אני ניגש לזה?
שורה תחתונה, הכמות הכסף שאתה צריך, היא, תיקח את הכי קצת כסף שאתה יכול, כדי להגיע לשלב הבא שתהיה שווה הרבה יותר. בפועל אתה צריך הרבה ספרים על זה, כי אתה לא יודע מה יקרה לשוק, ומה יקרה להצלחה שלך כמפתח.
אבל שנה, שנה וחצי זה המינימום?
זה בנצ'מרק. Okay. יש חברות טכנולוגיות שצריכות לגייס כסף לארבע שנים, כי זה הזמן שהם צריכים כדי להגיע לשלב הבא.
כדי להבשיל את הרעיון.
כן.
הבנתי. ובהתאם לזה אתה בונה את את ההוצאות הכספיות שלך.
כן.
ואז אמרת, יש את הכלי, איך בסוף, מה הוויקל שאיתו, אני מקבל את הכסף מהמשקיע.
כן.
אז באמת, סייב ו-CLA, מה אתה חושב על הכלים האלה באמת?
זה מדהים. שני דפים, אתה יודע, זה מהיר מאוד, זה קל, זה איזשהו דיסקאונט מהסיבוב הבא. זה כלי מדהים שבלי יותר מדי ברברת, בלי הרבה הוצאות משפטיות, שזה גם משהו שאין לך בהתחלה, כסף לזה. זה פייר לשני הצדדים.
למה זה פייר לצד של המשקיע? אתה מקבל הלוואה בעצם בלי ערבות. אין שום ערבות. כאילו, המשקיע בא בעריה שלו, נגיד שהסכום...
המשקיע מקבל הנחה על הסיבוב, אוקיי?
נגיד שהסכום הוא סתם $500,000, שזה מה שהגעת את המסקנה שאתה צריך כדי להגיע למיילסטון הבא, ואתה בא למשקיע ואתה אומר לו, אוקיי, תן לי $500,000, אני כרגע נותן לך, מה? למה שזה, למה שמשקיע ירצה את זה? בוא ננסה שנייה לשנות את הקובעים.
קודם כל הוא מקבל, הערבות זה בסופו של דבר הנכסים של החברה.
אוקיי.
אין ערבות אישית לאנשים, אתה לא צריך להוציא כסף מהבנק שלך או למכור
את הבית. את הכסף של הסבתא כבר בזבזת. את הכסף מהבית
כבר שרפת. נגיד שרפת $500,000, ואתה לא יכול לגייס עוד כסף. אז לצורך העניין למשקיע, יש את כל הנכסים של החברה, כל מה שהוא פיתח. אם הוא יצליח לעשות עם זה משהו, כנראה שלא. אבל לפחות זה שלא.
אז לומר, באמת, כמו השם, הון סיכון, אני לא סובל את השם הזה, אבל זה השם, יש כאן המון סיכון למי שבא על ההון. הוא בעצם נותן לך את האמון שלו, מה שאמרת לפני כן, צוות, אנשים, טכנולוגיה, רעיון, whatever. ובעצם מגדירים את המיילסטון הזה, הכלי להתקשרות בעצם אומר שהמשקיע מלווה את הכסף, תמורת הידע או מה שיפותח בחברה, ואז החברה כאילו בעצם רצה נגד השעון, כדי להתחיל להביא ולהגיע למאסלון שדובר עליו מראש.
כן.
אוקיי, אז בעצם מה יוצא למשקיע בהנחה וזה כן מצליח? בוא ניקח את התרחיש, שאתה כן מגיע למאסלון הבא ומצליחים להביא עוד
כסף. אז לרוב שני דברים, שני מנגנונים. אחד זה ההנחה מהסיבוב הבא, כי הוא בעצם מאמין ולקח סיכון קודם, אז הוא בעצם מקבל הנחה לרוב. בין 10-20%, ודבר שני, שיש איזושהי תקרה. הוא אומר, אני, הגבול הכי גבוה שלי זה, סתם, 10 מיליון דולר, אם אתה עכשיו מגייס לפי 20, אני נכנסתי ב-10.
ואת הדברים האלה כן כותבים בהסכם מראש.
כן, מה שנהוג לעשות זה לקחת הסכם סייף מ-Y Combinator, זה סטנדרט בשוק, ושם הכל מוגדר. לא צריך להמציא הסכמים.
אוקיי. גם דרך אגב, בפעמים הבאות שעשית סטארט-אפים, זה המנגנון שאיתו התחלת? המנגנונים האלה של סייף ו-CLA?
ממש, כן.
מעניין.
פשוט חוסך הרבה זמן.
למה בסיבובים הבאים שעשית לא השקעת כסף אישי שלך?
השקענו.
אוקיי. כלומר, לפני שהלכת לראונדים של הסיד, את הכסף הראשוני הבאת מהבית.
קודם כל, את הכסף הראשוני הבאנו מהבית כדי לאופרציה ראשונית, לקנות ציוד, דברים כאלה. ובסיבוב עצמו השקענו כסף, אני ואח שלי. כן, זה הראה המון אמון למשקיעים, וזה חשוב.
כן, זה עזר.
כן, במקרה שלנו, כן. לרוב יזמים לא משתתפים, כי תלוי באיזה מצב הם.
הבנתי. על הכיפאף. אביב, בוא, אם אתה רוצה להגיד כמה מילות סיכום על החלק הראשון של הפודקאסט שהיה מרתק בעיניי, ואנחנו בוודאי נמשיך לדבר גם על הסיבוב הנוכחי שלך עם חברת אקסטנד, שהיא חברה יקרה לליבי. אני מושקע שם רגשית לפחות. יש לך כמה, מה שנקרא, מילות סיכום לאומה לסטארט-אפיסט, שמתלבט בכלל עם להיות סטארט-אפיסט.
כן, אז באמת נסכם בזה, ואת השאר נעשה בפודקאסט הבא. אז באמת אחד מהדברים שאני נתקל בהם אצל כל יזם, 100% מהיזמים, זה היכולת בעצם להתמודד עם אנשים שאומרים לך לא, מתחיל מהבית, כאילו מה, אתה עוזב עכשיו עבודה לא יודע מה, באפל כדי לפתוח מיזם, אתה משוגע, יש לך מזכורת, יש לך משכנתה, יש לך ילדים. והדבר השני בעצם זה להיות מסוגל להתמודד עם אנשים בחוץ, משקיעים לרוב, שאומרים לך, לא, אני לא משקיע בך כסף. המיזם שלך לא טוב, יש לך מתחרים, למה שתצליח יותר טוב מגוגל, ואם תצליח, גוגל תעקוף אותך, וכל המשפטים האלה שתמיד תמיד מגיעים. אז זה בעצם היכולת המנטלית הזאת להתמודד עם אירוע של כישלון נקודתי, ולהמשיך הלאה.
להאמין בצדקת הדרך.
להאמין בצדקת הדרך. כן, להאמין בעצמך ובמה שאתה רוצה לעשות. כי בסופו של דבר, חוקים זה דברים שאנחנו המצאנו, ואם מישהו אחר הצליח, זה לא אומר שאתה לא תצליח. וזהו, צריך לרוץ קדימה.
יפה, באמת משפטים חשובים, אז אני, שוב, אני מודה לך שפינית מהזמן שלך ובאת לעשות איתנו את הפודקאסט הזה.
באמת כיף להיפגש, ותודה ש...
תשמע, מי קסה סו קסה, כמו שנאמר. אז תודה רבה, ואנחנו כבר מחכים להקליט איתך את הפרק הבא.
תודה רבה.
ביי, אביב.